שלום, וברוכים הבאים לשיחת הוועידה של אמות השקעות. לידיעתכם, כל משתתפי השיחה אינם במצב ההזנה בלבד. לאחר הצגת הדברים תהיה אפשרות לשאלות. ההוראות לקבלת זכות הדיבור יינתנו בזמן המתאים. לקבלת סיוע בזמן הוועידה, אנא הקישו על הספרות כוכבית 0. לידיעתכם, ועידה זו מוקלטת, יום רביעי, ה-11 במרץ 2015. לפני שאני מעבירה את זכות הדיבור למר אבי מוסלר, מנכ"ל אמות השקעות, ברצוני לציין כי מלבד נתונים היסטוריים שימסרו, כל הנתונים ו/או התוצאות שיוזכרו בשיחה זו אינם תחזיות עתידיות, הכוללות סיכונים ואי-ודאות. תוצאותיה של החברה עלולות להיות שונות באופן מהותי, בשל גורמים שונים, כפי שמפורט בתשקיף החברה ובדיווחיה לרשויות. זכות הדיבור מעברת כעת למר אבי מוסלר. אבי מוסלר, בבקשה.
צהריים טובים לכולם. הנה סיימנו את שנת 2014, ואנו מסכמים עוד שנה של צמיחה, כמו בכל שנה מאז שהפכנו להיות לחברה ציבורית לפני 8 שנים. אנו מציגים צמיחה עקבית בהכנסות, ב-NOI, ב-FFO ובמצבת הנכסים. גם בשנת 2014 אנו מציגים תוצאות תפעוליות בהתאם לתוכניות העבודה ולתחזיות שפרסמנו. השגנו NOI ו-FFO למניה ברף העליון של התחזיות שפרסמנו ו-FFO מעבר לציפיות המוקדמות שלנו. כבכל שנה, בשש השנים האחרונות אנו מפרסמים את תחזיותינו גם לשנה הבאה. פרסמנו שאנו מצפים ל-NOI של 497 ל-507 מיליון שקל, FFO שבין 306 ל-316 מיליון ש"ח, ו-FFO למניה שבין שקל ו-11 לשקל ו-15 אגורות למניה. אני רוצה להדגיש כי בתחזית ה-NOI לשנת 2015 לא נכללים שני חוזים חתומים ומשמעותיים שיתחילו להניב לנו הכנסות בשנת 2016. מדובר בהסכם של אגד לבניין שבנינו עבורם בבית דגן בהיקף של 6 מיליון ש"ח לשנה, וכן בהסכם עם פתל לגבי פתיחת מלון פתל בבית אמות ביטוח שרכשנו מכלל ביטוח, בחלק שרכשנו אותו לפני כשנה, והיקף השכירויות שלו יהיה כ-9 מיליון שקל עם חוזה ל-25 שנה, כשמתוכו 20 שנה זה חוזה סגור פלט. וכמובן לא נכללות ההכנסות הצפויות מתחילת אכלוסו של בניין אטריום, שאליו עוד נגיע בהמשך השיחה שלנו. לגבי ה-Same Property NOI, אני רוצה לומר שאנו מציגים קיטון של 3% ביחס לרבעון המקביל אשתקד, והקיטון נובע מהפינויים שהיו צפויים ועליהם דיברנו במהלך השנה הקודמת, כמו תלדור, קומברס וכלל ביטוח. מרבית השטחים שהוזכרו מחדש והזכרתם תבוא לידי ביטוי גם במהלך הרבעונים הקרובים. אני רוצה קצת לדבר על פרויקט הדגל שלנו, מגדל אטריום. אטריום הוא בניין לעשרות שנים. בנינו אותו לפי הסטנדרטים הגבוהים ביותר, וזה חלק ממיתוגו גם. הבניין יהיה מוכן לאכלוס למעשה לקראת סוף שנה זו, ואנו צועדים לכיוון השכרות של 25%. כשנגיע לשם, אעדכן אתכם בפרטים. חשוב לי לומר שאני מאוד מאמין בהצלחתו וייחודו של הבניין, ואנו מעוניינים למצב את הבניין כיוקרתי וכמוביל. ולכן אנו מתעקשים על מחירי שכירות ראויים. גם במחיר שיקח לנו קצת יותר זמן להגיע להשכרה המלאה של הבניין. נכון להיום ביצענו השכרות ואנו במומים מתקדמים בטווח מחירים שבין 110 ל-150 ש"ח למטר מרובע ברמת גמר. תקציב הפרויקט עומד כיום על כ-800 מיליון ש"ח, כולל עלויות מימון, השקעות לדיירים וכו', כמובן 800 מיליון שקל כגמור. על מנת להמחיש אני רוצה לציין כי ברמות שכירות ממוצעות שבין 110 ל-120 ש"ח למטר מרובע אנחנו נהיה בתשואה של כ-11%. ואם היינו מוכנים להתפשר, לדוגמה, במחירי השכרה של בין 90 ל-100 ש"ח למטר מרובע, היינו מכניסים את מרבית הבניין תוך מספר חודשים ורואים תשואה של כ-9.5%. אנחנו לא חושבים שזה נכון ולא נפעל כך, ולכן אנחנו נמצא את את הבניין במחירים שדיברנו עליהם. אנו מאמינים שבאמצעות מדיניות המחיר נמקסם את הצלחתנו באטריום לשנים הבאות, ולמעשה, כפי שאמרתי מקודם, אנחנו נעמוד על המחירים ונאכלס אותו בקצבים שאנחנו מוצאים אותם כנכונים ומתאימים למצובו של הבניין, לרמה שלו ולביקושים שלו. בחודשים האחרונים ביצענו רכישה של שלושה נכסים בהיקף של כ-117 מיליון שקל. ה-NOI המתייחס לשלושת הנכסים האלה הוא NOI שבאכלוס מלא ייתן לנו כ-11 מיליון שקל. אנחנו למעשה קנינו חמש קומות בבניין עמוד ביטוח והשלמנו את ההשתלטות על הגדלת הפוזיציה שלנו בבניין, אחרי שרכשנו גם מכלל ביטוח את הבניין. קנינו 50% מבית סאפיאנס ברחובות, שם אנחנו כבר החזקנו 50% ואחרי הרכישה אנחנו מחזיקים 100%. מלבד זאת קנינו עוד מרכז מסחרי קטן בת הדר שהוא סמוך לאשקלון. הנכסים הם נכסים טובים ואפשרויות לאפסייד, וכאמור אנחנו נגיע לתשואות ול-NOI יפה. גם בצד ההתחייבויות ביצענו ריפנאנס שמביא לחיסכון משמעותי בעלויות. יודי תפרט בעניין הזה, רק אני רוצה לציין שהחיסכון הצפוי בשנת 2015 לעומת שנת 2014 הוא כ-12 מיליון ש"ח. כמו בכל שנה, עם פרסום הדוחות הכספיים השנתיים, אנחנו מכריזים על מדיניות דיבידנד לשנה העוקבת, והשנה בכוונתנו לחלק דיבידנד מינימלי של 68 אגורות למניה, לעומת 66 אגורות למניה שחילקנו בשנת 2014. בשנת 2014, פרט ל-66 אגורות, חילקנו דיבידנד שנובע מחלוקת מניות אנרזיק של עוד 12 אגורות. שנת 2014 למעשה שיקף תשואת דיבידנד של, החלוקות שיקפו תשואת דיבידנד של כ-6.5%, והדיבידנד שאנחנו נחלק בשנת 2015 לפי 68 אגורות למניה משקף נכון להיום לפי שער המניה של היום כ-5.3% תשואת דיבידנד, שזה תשואה יפה מאוד. לסיכום, אנחנו ממשיכים ביישום האסטרטגיה ארוכת הטווח של החברה, שכוללת שמירה על איתנות פיננסית, שילוב מאוזן בין הון לחוב, וזאת תוך בחינה מתמדת של נכסים ועסקאות חדשות, אשר עולים בקנה אחד עם ליבת העסקים של החברה, ובכוונתנו גם להמשיך ולפעול ללא לאות להגדלה והשבחה של פורטפוליו הנכסים שבבעלותנו. תודה רבה, אני אעביר את זכות הדיבור ליהודית.
טוב, צהריים טובים לכולם. בטח שמתם לב כי עלינו להעביר מצגת משקיעים חדשה ומתכונת שמותאמת למאיה, ומי שלא ראה או לא פתחת מוזמן להיכנס ולראות. דגשים לעניין מאזן החברה, אז קודם כל יש את מניות אנרג'יקס שכלולות ומוצגות במסגרת הרכוש השוטף. זה בעצם מניות שחילקנו במהלך בראשית 2015 כדיבידנד נוסף, כמו שאבי הזכיר, ולכן תשואת הדיבידנד המלאה לשנת 2015 כולל המניות היא כ-6.5%. כמו כן דגש לנושא של התחייבויות שוטפות, בסוף דצמבר גייסנו כ-300 מיליון ש"ח של ניירות ערך מסחריים, וממש בחינם, כלומר בכלום כסף, בפריים מינוס 1.11, שהיום זה פחות מ-0.5%, ומחר וזה ניירות ערך שאפשר לקרוא לכסף תוך 14 יום, הם מוצגים בזמן הקצר, מה שמשפיע על, בעצם על היחסים המאזניים. כמו כן, מבחינה מאזנית, סך נכסי החברה מסתכמים כ-8.2 מיליארד, 7.1 מיליארד מתוכם זה נכסים מניבים, ושיעור היוון הממוצע המשוקלל של כלל הנכסים מתבטא ב-7.52%. אני מפנה את תשומת לבכם לגרף ששיקפנו בעמוד 56, ואפשר לראות את הפער שנפתח בין שיעור התשואה לנכסים לבין שיעור עלות המימון השולית, פער שמתבטא בכ-6.5%. סך הכל ההון עצמי, אנחנו מדברים על כ-3 מיליארד ש"ח. אני מזכירה שהמות נסחרת רק ב-13.5% בלבד מעל ההון עצמי. תשואת הדיבידנד הצפויה נכון להיום, על סמך השערים של היום, משנת 2015 כ-5.3%. דגשים קצת תפעוליים, אז ככה, סיכמנו את השנה ב-NOI של 493, גידול של 13 מיליון שח מול 2013, 2.6%. אם משווים רבעון מול רבעון מקביל, אנחנו מדברים על NOI דומה מאוד. אם אנחנו מסתכלים על ה-same property, אז בעצם אפשר לראות של גידול של 1.6 מיליון שח מול רבעון שלישי, ו-same property דומה לרבעון השני, וזאת אחרי שאנחנו מנטרלים את ההכנסות בעלות אופי חד פעמי, שדיווחנו עליהם גם ברבעון השני וגם ברבעון השלישי. אם אנחנו משווים את ה-same property לרבעון המקביל אשתקד, יש ירידה של 3.3%. כמו שאבי הסביר, זה בעצם התוצאה של פינוי שטחים, של גם טלדור, גם קומברס, גם כלל ביטוח, זה פינויים שידענו, שיהיו מתוכננים, היו חלק מחוזי הסחירות, וכמובן נלקחו בחשבון. כמו כן חשוב לציין שחלק מהשטחים, חלק משמעותי מהשטחים כבר הוזכרו מחדש, ובחלק מהמקרים גם במחירים יותר גבוהים מאשר היו בעבר, כדוגמה בעיקר ברמת החייל, היה סוחר עוגן, כמובן שהיום אנחנו מדברים על סיכון הרבה יותר נמוך, חילקנו את השטחים להרבה מאוד סוחרים, וכמובן במחירים יותר גבוהים. כמו כן שיעור תפוסה, משהו שאתם מסתכלים ועוקבים עליו, שיעור התפוסה הוא כ-94.2, דומה ל-30 בספטמבר, ואם אנחנו בודקים את עצמנו מול שנה שעברה, אנחנו מראים ירידה של 0.8, שזה שוב כמובן בעצם ביטוי של כל הסוחרים הגדולים שפינו שטחים. סך הכל שאנחנו מדברים, הם בעצם פינו הסוחרים הגדולים כ-20,000 מטר, והירידה בשיעור תפוסה היא מתבטאת בכ-5,500 מטר. מדד נוסף שאנחנו מראים בו גידול משמעותי זה ה-FFO, גידול של 20 מיליון שקל, 7.6% מול שנה שעברה, ומול הריבון המקביל 2.8%. בעצם ה-FFO בשני הריבונים האחרונים מתחילים להראות את הקיתון, את החיסכון בעלויות המימון, כתוצאה מהמחזור הלוואה שעשינו ב-680 מיליון שח באוגוסט, וגם גיוס של סדרה חדשה, חודקית, בעלת מחם ארוך, קרוב ל-10 שנים, ללא בטוחות, בהיקף של 242 מיליון שח עם קופון של 3.2. בעצם הריבית המשוקללת נכון לסוף השנה של כלל החוב בחברה היא מסתכמת ב-3.86% מול שנה שעברה שהייתה 4.26%, כלומר אנחנו הפחדנו תלויות המימון הממוצעות ב-0.4%, שמרנו על מחם דומה למרות שחלפה שנה, וכל הנתונים האלה שציינתי לא כוללים בחשבון את הנפקת הנעמים של 300 מיליון שח, שהיא כמו שהזכרתי בפריים מינוס 1.11, ואם הייתי לוקחת אותה בחשבון, היינו מפחיתים עוד 0.2%. אנחנו כמדי שנה מפרסמים תחזיות, אפשר לראות גידול גם ברמת ה-NOI וגם ב-FFO, כאשר ה-FFO לוקח בחשבון את החיסכון בעלויות המימון כתוצאה ממחזורים שביצענו השנה ולא כוללים בחשבון, ולא נכללו בחשבון ב-2014. אם מסתכלים על... אני רק מזכירה עוד משהו ש-2015 לא כוללת עסקאות שנחתמו וחתומות ויבואו לידי ביטוי כמו שהיה מזכיר ב-2016. במסגרת ה-FFO למניה יש קיטון קל מול שנה שעברה ברמה של 0.6%, שזה בא לידי ביטוי כתוצאה מהנפקות הון שביצענו במהלך 2013 ומימוש אופציות ב-2014, בהיקף משמעותי של 17.5% ערב ההנפקה, אשר חיזקו מאוד את ההון העצמי של החברה, ואשר נכון להיום ההון העצמי מהווה כ-36.4% מסך מאזן. זהו, עכשיו תורכם, זמן לשאלות.
כעת נעבור לשלב השאלות והתשובות. כדי לשאול שאלה יש להקיש על הספרות כוכבית 1. כדי לבטל את השאלה יש להקיש על הספרות כוכבית 2. אם אינכם מאזינים באמצעות רמקול, אנא הרימו את השפורפרת לפני הקשת הספרות. אנא המתינו בזמן שאני אוספת את שאלותיכם. שאלה ראשונה מרוני מרום, מהראל.
שלום לכולם, צהריים טובים. אם אפשר בכל זאת להגיד משהו על הצפי לאכלוס של בניין אטרים, לפחות לגבי שנת 2015, כמה אתם חושבים שתוכלו להזכיר מהבניין?
אני אמרתי לך מקודם שאנחנו, כשאנחנו נגיע לאכלוס של 25% ואנחנו מתקרבים ל-25%, אנחנו נודיע לכם, ואז נלווה אתכם ונגיד לכם בדיוק איך קצב האכלוס מתקדם. נכון לעכשיו הבניין בכלל עוד לא גמור, והבניין יהיה גמור לקראת סוף 2015, ואני מאמין שאנחנו נעדכן אתכם בהמשך, ברבעון הבא, בעוד שני רבעונים.
רק כדי לחדד, מה שאני מבין מדבריך שכבר יש חוזים, אתם לא מדווחים עליהם, כשזה יגיע ל-25 תדווחו, זה מה שאתה אומר?
כשאמרתי יש חוזים, וכשאמרתי שיש לנו, שרמות הסחירות שאנחנו רואים אותם ואנחנו חותמים עליהם, זה רמות שאנחנו רואים אותם, זה גם מסבך חוזים שחתמנו, ואנחנו מדברים על רמות סחירות של בין 110 ל-150 שקל למטר מרובע.
אוקיי, עכשיו רק לחדד דבר נוסף, לגבי תחזית ה-FFO שלכם, אתה אמרת שזה לא כולל שלושה מרכיבים, שלמעשה אתה יודע שהם כבר נכנסים ב-2015, אבל הם לא ייכנסו כל השנה ולכן לא הכנסתם אותם בתחזית,
נכון,
שזה חמש קומות בעמוד ביטוח וכן הלאה, כן?
תראה, אמרתי שלא הכנסנו בתחזית, דיברתי על כלל ביטוח ועל בניין אגד בבית הגן. כולם ביחד זה תוספת של 15 מיליון שקל, כשמתוך ה-15-16 מיליון שקל, מיליון שקל כן שיקפנו השנה, רק מיליון שקל אחד. אלה חוזים חתומים והם סגורים והם ייכנסו לתוך ה-FFO. ממש בסוף השנה או בתחילת שנה הבאה, ומתוכם רק מיליון שקל אחד כלולים בתוך 2015.
זה 15 ב-NOI?
כן.
ב-15 ב-NOI, כן.
אוקיי, גם יש, הזכרת שם את בית סאפיאנס.
לא, אתה מערבב, ואני מדבר איתך על נכסים שקיימים בפיתוח, שהזכרנו אותם והם ייכנסו ויניבו לנו בגמר הפיתוח שלהם. זה אחד, זה בית הגן, והשני זה כלל ביטוח. פרט לזה, ביצענו רכישות בחודשים האחרונים של כ-117 מיליון שקל, שהצפי של ההכנסות שלהם באכלוס מלא, כי אנחנו חלקם קנינו קצת עם שטחים פנויים ולקחנו את זה בחשבון, בהנחה של שטחים מלאים, אנחנו נהיה שם בהנחה של תפוסה מלאה, של השכרה מלאה של הנכסים, אנחנו נעמוד על כ-11 מיליון שקל NOI.
וזה לא הוכנס לתחזית גם כן, או שזה הוכנס?
חלק הוכנס וחלק לא הוכנס. חלק הוא כבר נרכש בסוף 2014, ונכס אחד נרכש רק עכשיו בתחילת השנה.
אוקיי, תודה.
השאלה הבאה מאבירן רביבו מקרן ספרה.
חלק מההסבר לגידול הזה בנועה שאתם חוזים, אני מבין שזה מהנכסים שנקנו. השאלה אם יש פה עוד איזושהי צפי לעלייה שאתם רואים בנכסים הקיימים ב-NOI שלכם, ואם תוכלו להתייחס לירידה ב-NOI בקניונים דווקא, שראינו אצלכם, שדווקא נעשתה במקביל לעלייה בפדיונות, לפחות לפי הפירוט של הנכסים בדוח, אם יש פה... אם זה אנחנו צריכים להסתכל קדימה כרמה של העומס ושל השכר דירה בנכסים האלו, או שזה יכול לנוע עוד למעלה או למטה בשני הקניונים האלו?
העומס של השכר דירה בקניונים שלנו, העומס של הפדיונות הוא עומס מאוד נמוך, הוא עומס סביר ורגיל מעל המקובל בשוק, בקשר ליחס שבין הפדיון לבין השכירות. הקניונים שלנו, רמות השכירות שלנו הם לא מהגבוהות. הקניונים שלנו הם למשל בדרום, בבאר שבע, רמות השכירות של הקניון שלנו 26,000 מטר עם הפאור סנטר, הוא ברמות שכירות ממוצעות של 70 שקל למטר מרובע. כנ"ל קריית אונו, כנ"ל גם כל שאר הקניונים. ולכן אין לנו שום עומס חריג בעניין של הפדיונות.
לא, אני התכוונתי להפך. מה שראינו השנה זה שהפדיונות עלו ושכר הדירה ירד, לפחות בכפר סבא וקריית אונו. כלומר, העומס חוקל.
שכר דירה בכפר סבא לא ירד. ה-NOI זה אפילו גדל שם.
כן, זה שכר דירה.
מה?
השכר דירה מעט. כתוצאה יש עוגנים, אין מה לעשות, לפעמים אתה...
בשכר דירה בכפר סבא, מה שקרה שעשינו איחוד של מספר חנויות, והפכנו את זה למתחם אחד של מספר חנויות, והשכר דירה שם ירד בשוליים, נהפוך הוא. כפר סבא עכשיו נמצאת במגמה שהיא מגמה של התחזקות, ואנחנו אפילו צופים שלשנים הבאות שכר הדירה שם יעלה בקניון. מעבר לזה, הייתה לך עוד שאלה חוץ מאשר על הקניונים.
אתם מדברים על פירעונות של משהו כמו 600 מיליון שקל השנה, חלק גדול מזה זה ניירות ערך מסחריים.
כן, זה
300 זה בהנחה שאנחנו נמצאים באותם רמות של תשואות כמו שאנחנו רואים כיום, מה הדלתא על ה-300 מיליון שקל האלה? כלומר, כמה שילמתם בעבר וכמה אתם מעריכים
ש... הנה, בעבר אנחנו דיברנו סדר גודל של ריבית של קרוב לצמוד פלוס 4.8-4.9-5%, והיום אני משלמת על ה-300 מיליון פחות מחצי אחוז נומינלי. אז אנחנו מדברים על חיסכון מאוד 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 משמעותי.
כלומר, אפשר לצפות באמת שהאג"חים האלה, שאתם בעצם תעברו לאשראי קצר ותקבלו את
כל הכסף? לא, לא, תראה, זה מסגרת אשראי שיכולה להתחזק, לא יציאה, זה לא מסגרת, זה ניירות ערך שמתחדשים ויכולים להיות, להחזיק עד 5 שנים. כמובן שגם לנו יכולים לקרוא לכסף וגם הצד השני יכול לקרוא לכסף, ולפעמים גם השחקנים תוך כדי זה מתחלפים. לכן כרגע, בגלל זה גם בתוך החישוב של הריבית המשוקללת, לא לקחנו בחשבון את הנעמים, כי הנעמים באופן משמעותי מורידים את הריבית, אתה רואה סדר גודל של, אפילו גם אם הייתי מגייסת אג"ח, הייתי מגייסת בריבית באג"ח ארוך סדר גודל של 2.5, 3 פלוס, וכאן אני משלמת רק 0.5%. כלומר, יש כאן בהחלט מנוף וחיסכון משמעותי, וככל שזה בעצם הם יישארו באוויר, החיסכון יהיה משמעותי מאוד לאורך תקופה.
כלומר, אפשר לצפות את 300 מיליון, כמו הדלטה של החיסכון זה 300 מיליון שקל בשנה, שבין ה-4.8 לבין הריבית כיום.
נכון.
כן.
הבנתי. אוקיי, וזה נכנס בתחזית של ה-FFO כבר מבחינתכם, או שזה לא קשור? או שזה לא...
לא לקחנו את זה בחשבון.
טוב, תודה.
אני חוזרת על ההוראות. כדי לשאול שאלה, יש להקיש של הספורות כוכבית אחת. אנא המתינו בזמן שאני אוספת את שאלותיכם. שאלה הבאה, מדורון דגול מבנק איגוד.
היי, צהריים טובים. נתחיל רק באיזו הבהרה קטנה שרציתי לשאול. לגבי בית סאפיאנס, מה זה מה שסאפיאנס עזבו אתכם ברחובות? הגדלתם שם את השטחים?
כן, אנחנו, בית סאפיאנס היה מוחזק על ידינו ב-50% וחנינו 50% של השותף. נכון להיום, בתפוסות שהוא נמצא היום, אנחנו קנינו את זה לפי, פחות או יותר, הצועה האקטואלית עם השטחים הריקים היא כ-7%. ואנחנו צופים שככל שנאכלס את כל ישרת השטחים, נאכלס את יצרת השטחים, אנחנו נגיע לצועה של כ-11%. אם כך, אנחנו קנינו את זה בצפי שאנחנו נגיע לצועה של 11%.
סאפיאנס עזבו בעצם משהו שהוא שטח שהוא חולש על ה-50% שהיו ועל ה-50 החדשים.
נכון, ומאז עשינו השכרות נוספות על השטח הזה, הסאפיאנס עזבו כבר כמעט לפני שנה, אם אני לא טועה, מאז עשינו השכרות חדשות, ועכשיו יש לנו גם בפייפליין עסקה גדולה שכמעט תסגור את יתרת השטחים.
הבנתי. אוקיי, עכשיו לגבי האטריום, לא, קודם רגע לגבי אגד, רק רציתי לשאול, נדמה לי שאם אני ראיתי נכון בדוח, שם דיברתם שכבר מהשנה, מחצית השנייה, מתחילים להניב, אתם התכוונתם רק למיליון האלה, למה זה בעצם רק ב-2016?
רון, בתוכנית עבודה, כמו שאבי הזכיר, לקחנו בחשבון רק שהם ייכנסו ממש בסוף, ברבעון הרביעי של השנה. לכן הוא אמר שמיליון שקל, אנחנו לוקחים בחשבון שהיא בעצם במסגרת תוכנית עבודה של 2015, וכל היתרת החמישה מיליון יבואו לידי ביטוי ב-2016.
גם ציינתם שם שיש עלויות התאמה למושכר, לא עלויות, התאמתם התאמות למושכר, ולא כל כך הבנתי למה ציינתם את זה, זה איזושהי עלות נוספת עליכם, או מה?
לא, 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 זה עלות אינטגרלית וחלק בלתי נפרד מהנכס.
מבחינתי אתם בונים את הנכס, מה זה משנה?
כל, אנחנו בונים ומוסרים לו את הנכס גמור.
הבנתי. אוקיי, אז אוקיי. שאלה אחרונה רק לגבי בניין אטריום. שאלה כללית כזאת, כדי להבין קצת איפה אנחנו נמצאים, אתם אומרים שאתם מתעקשים על מחירים גבוהים, והם מאוד גבוהים יחסית לממוצע, ואנחנו בסימן שאלה על כל מה שקורה היום בשוק המשרדים. אז בעצם אתה אומר, אני רוצה מחירים גבוהים ולא אכפת לי כל כך, גם אם זה ייקח יותר זמן, ואני שואל באמת, מה יכול לשבור אותך? כמה שנים אתה חושב שאם תתעכב כבר תתחיל להוריד מחירים, איפה הגבולות שלכם בעצם?
בוא, תן לי רגע להתקן אותך. המחירים הם לא, המחירים הם מחירים, הם ברף הגבוה של המחירים, שאנחנו לבניינים בסדר גודל כזה. אני רוצה להסביר לך שזה בניין שהוא אייקון, זה בניין שהוא יהיה ברמה, אם אפשר לומר בצנאה, שזה בניין שהוא יהיה בניין הכי יוקרתי, הכי מושקע והכי יפה בארץ, נכון לעכשיו, נכון לכמה שנים הבאות, על סמך מה שאני יודע שהולכים לבנות, ואני יודע מה הולכים לבנות בשנים הבאות. עכשיו, הוא נמצא ברף הגבוה, הוא נמצא ברף הנורמלי. בוא, אנחנו, יש לנו בית אמות השקעות, אנחנו גם מזכירים שם ברמות של 110 ו-120, והבניין מאוכלס בתפוסה של 99%. אז אם אפשר להשוות, הבניין הזה יהיה ברמה ובגמר הרבה יותר גבוה מהבניין שיש לנו בבית אמות השקעות.
אין לי ויכוח, אני בטוח שהוא גבוה, אבל...
מגדלים אחרים, מגדלים אחרים... של מגדלים אחרים, כדוגמה של מגדלי עזריאלי שנמצאים בזהו, גם המגדלים האלה מוזכרים ברמות מחירים של בין 100 ל-120 שקל למטר מרובע.
אתם מדברים על 120-150.
מה?
אתם מדברים על 120-110-150, זה קצת יותר.
אני מדבר איתך על הממוצע שלהם. אני מדבר איתך על מוזכרים ברמות של בין 100 ל-120 שקל למטר מרובע. אני לא מדבר איתך על ממוצע, אני מדבר איתך על רף מחירים של בין 110 ל-150, ועובדה, זה הטווח, ועובדה שעשיתי עסקאות כאלה. זה לא אומר שהממוצע על כל הבניין יהיה 150, זה יכול להיות, יהיה, בין לבין.
אוקיי, אוקיי, בסדר. טוב, תודה.
אין שאלות נוספות. לפני שאני מחזירה את רשות הדיבור למר אבי מוסלר לדברי סיכום, ברצוני להזכיר כי ניתן לשמוע את הקלטת הוועידה באתר ועידן, www.veidan.co.il, החל מבעוד כשלוש שעות. מר מוסלר, בבקשה.
אני מודה לכולכם, ואנחנו ניפגש ברבעון הבא, ומקווה לספק לכם דוחות טובים כמו תמיד. תודה.
תודה. בזאת הסתיימה שיחת הוועידה של אמות השקעות. תודה על השתתפותכם והמשך יום נעים.